הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך דברי רבי שמחה בוני מפשיסחה, על פרשת השבוע, פרשת משפטים. וכי ישאל איש מאים רעהו, ונשבר או מת, בעליו אין אמו, שלם ישלם. אם בעליו אמו, לא ישלם. כל אדם קיבל את נשמתו ואת חייו בהשאלה מן השמיים, על מנת שישתמש בהם לטובה. והרי שואל, חייו אפילו באונסין. אם כן, כיצד יכול אדם לפתור עצמו מן העבירות שהוא עושה באונס או בשוגג? רק כאשר בעליו אמו, שהוא זוכר תמיד את השם יתברך ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אזי לא ישלם. והוא אשר אמר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם, הרי נשמה אחת ויחידה זו שאלתי אותה מאת הבורא. אם כן, קיים החשש פן אתחייב אפילו באונסין. אבל מכיוון שאותה אבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי, ששאיפתי תמיד ללהתקרב אל השם יתברך ולהיות אמו, הרי זה איפה שאילה כבעליו כל העת אמו.
מתרגש ומתחדש והפחד מליבי התגרש משהו טוב קורה לי משהו טוב בפינה מחכה לי התקופה הקשה מאחוריי חסימות סבתי די בשמיים רואה שוט הכחול מתוכי בוקע הכל תעוף, תעוף בן אדם בן אדם תעוף, תעוף אל תהסס עם הנשמה ועם הגוף תעוף, תעוף בן אדם בן אדם תעוף, תעוף נבקע כבר לפניך כל ים סוף כמה רגעים של חסד בן אדם כבר יש עד שזה בא לך מה אתה מתבייש תשמח תרקוד תברך כי מישהו מלמעלה אליך מחייך אז תחזיר לו אתה בחיוך חיוך עגול וגדול תזכור זה רק הוא שמסובב פה את הכל תעוף, תעוף בן אדם בן אדם תעוף, תעוף Thank you.
תעוף, תעוף בן אדם, בן אדם תעוף, תעוף, אל תהסס עם הנשמה ועם הגוף, נבקע כבר לפניך כל ים סוף. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, כף ג' בשבט, תשע"ה, 12 בפברואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות מזג האוויר בראש הכותרות, וגם אובמה שמתייחס לטרור האסלאמי כאילו היה מזג האוויר. אובמה מסרב לחנות את מה שקרה במרכול בצרפת טרור אסלאמי. הנה הפרטים על שני העניינים הלא קשורים האלה שבראש הכותרות. נתחיל במזג האוויר. היום אפשר לחזור ולנשום וללכת ברחוב בלי לפחד לעוף. זה גם מתחבר לנו אולי עם שיר הפתיחה. המקור לאובך יוצא הדופן שפקד אתמול את מדינת ישראל וברוחות דרום הערביות חזקות שהרימו לאוויר חול מדבר. אתמול הורגשו זיהום האוויר הכבד והאובך הרב ביתר שאת. המשרד להגנת הסביבה מסר שרמות זיהום האוויר שנמדדו היו גבוהות ביותר בחמש השנים האחרונות. בערד, שם נרשם סי זיהום האוויר, נרשמו ריכוזי אבק של פי 40 מביום רגיל. משאבי הרוח החזקים הורגשו ברחבי הארץ כולה. השיא היה בגליל העליון, שם נרשמו משאבים של 120 קמ"ש. במישור החוף הצפוני ובאזור ירושלים נשבו רוחות של 100 קמ"ש, בנגב 80 קמ"ש. הגלים בעומק הים מול חופי הצפון הגיעו עד 12 מטרים. והיום, ברוך השם, יחלשו הרוחות, אבל ימשיך להיות גשום וקר בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בחרמון תימשך סופת השלגים, בבוקר עדיין ייתכן שלג. גם בצפון הגולן, בדרום, ימשיך להיות אביך. ומחר, יום שישי, יופיע גשם לפרקים בצפון ובמרכז, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה. ולקראת בשבת עדיין ירדו גשמים, אם כי בחמות כבר מצומצמת. והרוחות הזאת הביאו ללא מעט פגיעות. בבני ברק למשל נפגעה ילדה בת 7 מעמוד שקרס והפילה עליה עץ ושבר את רגלה. במקרה אחר בעיר הסמוכה רמת גן, עמוד תאורה שנעקר מהרוח נפל ופגע ברכב. ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לשתי נשים שנסעו ברכב, ובחסדי שמיים גם נפגעו באורח קל בלבד. ועוד אירועים ברחבי הארץ, אבל האוויר התחיל כבר מאתמול להתנקות בהדרגה, והסופה הזאת, היום של חול הזה, היום חול הזה, הפסיק לאט לאט, עוזב אותנו, ובאמת האוויר מתנקה. אז זאת הכותרת הראשונה שלנו שנוגעת ממש לנשימה. ועכשיו לכותרת השנייה, היא נוגעת לנשיא ארצות הברית, לברק אובמה, כשהמתיחות בין חלקים בקהילה היהודית לממשל בין כה גבוהה, סביב נאומו המתוכנן של ראש הממשלה נתניהו. הוסיף נשיא ארצות הברית דלק למדורה, כאשר בריאיון ששודר בארצות הברית הוא אמר שמתקפת הטרור על המעדניה הכשרה בפריז, על ההיפר כשר, הייתה אקראית. הוא אמר, זה לגיטימי לחלוטין שהאזרחים האמריקנים יהיו מודאגים מאוד כאשר יש הרבה אלימות ופנאטים שעורפים ראשים לאנשים או יורים באקראי בכמה אנשים במעדניה בפריז. ראוי ונכון שנהיה ערניים ואגרסיביים בניסיון להתמודד עם זה. שוב, יורים באקראי בכמה אנשים במעדניה בפריז. ההתבטאות הזאת של הנשיא לא נעלמה מעיני התקשורת האמריקנית, והנושא עלה במהלך תדרוך העיתונאים היומי של דובר הבית הלבן. זה לא היה ירי אקראי של כמה אנשים, הטיח בדובר כתב של ה-ABC. האם לנשיא יש איזשהו ספק שהמחבלים שמו למטרה את המכולת הזאת מפני שהיו בה יהודים? ובמקום להבהיר את דברי אובמה או להודות שהוא מעט בלשונו, בחר דובר הבית הלבן להתעמת עם הטענות, ואמר, התואר שבו השתמש הנשיא, הוא נבחר כדי להצביע על כך שאנשים שנרצחו בתקרית הנוראה והטרגית הזאת, נרצחו לא בגלל מי שהיו, אלא בגלל המקום שבו הם היו באופן אקראי. והתשובה המתחמקת של דובר הבית הלבן לא סיפקה את הכתב. הוא שאל האם הם לא נרצחו מכיוון שהיו במכולת יהודית, והדובר אמר, האנשים הללו לא היו מטרה, לפי שמם היו אנשים שלא היו יהודים במכולת הזאת. והכתב שוב שואל, האם לנשיא יש איזשהו ספק שהמכולת הזאת הותקפה מפני שהיא מכולת כשרה? וכאן הדובר איבד את סבלנותו ואומר, לא ג'ון, לא עניתי על השאלה הזאת כבר קודם. האימות הזה בחדר התדרוכים של הבית הלבן הגיע מאוחר יותר גם לחדר התדרוכים במחלקת המדינה, דוברת המחלקה, נשאלה גם היא על הפרשה וסיפקה גם היא הסבר מתפתל. היא אמרה, אני חושבת שאני זוכרת את הקורבנות ספציפית, ולא כולם היו מאותו רקע או לאום, ואני חושבת שלזה התכוון הנשיא בשימוש במושג אקראים, ופגע ביורים באקראי בכמה אנשים במעדניה בפריז. היא נשאלה אם היא מאמינה שהמתקפה כוונה נגד יהודים דווקא, והיא אמרה, אני לא חושבת שאנחנו הולכים לדבר בשם הרשויות הצרפתיות. בקיצור, התחמקה. הרפובליקנים מצידם מיירו לתקוף את ההסברים המתחמקים, לסרב להודות שהמקולת בפריז הייתה למטרה ספציפית בגלל שמדובר במקום של יהודים. זו רק סיבה אחת למה לכך שאנשים רבים לא סומכים על ממשל אובמה כשזה מגיע לישראל. ובינתיים אותם דוברים, גם הדובר של הבית הלבן וגם הדוברת של מחלקת המדינה, עשו שימוש ברשת הטוויטר כדי להבהיר את ההבהרות שלהם. תמיד היינו ברורים שהמתקפה על המקולת הכשרה הייתה מתקפה אנטישמית שגבתה חיי חפים מפשע, אמרה הדוברת. והדובר של הבית הלבן אמר, העמדה שלנו לא השתנתה, המניע לפיגוע הטרור במקולת הכשרה בפריז היה אנטישמיות, הנשיא לא התכוון לרמוז אחרת. אגב, אם זה לא היה אובמה, אז יכול להיות שבאמת זה סתם, הוא לא התכוון, והאקראית זה אלה שהיו שם הלא יהודים שנקלעו להיפר הקשר, אבל כשמדובר באובמה ובתקופה הזאת המתוחה עם נתניהו, אז כבר אין לדעת. אולי עצם זה שחושבים שהוא חושב כך, זה כבר מלמד על המצב החמור. ואצלנו ראש הממשלה עדיין לא בארצות הברית, אבל הוא מבקר במקום אחר, מקום חשוב לא פחות מהקונגרס, בישיבה, במכינה, באלי, ביישוב אלי. והנה הדיווח מתוך העיתון מעריב הבוקר, הכותרת היא, ראש הממשלה בעורף הציונות הדתית מחפש קולות במעוז הבית היהודי. הסכם האם התקפה בין הליכוד לבית היהודי ממשיך להתפורר. בנימין נתניהו הגיע אתמול לביקור במכינה הקדם צבאית באלי, שנחשבת למעוז של הציונות הדתית, ובבית היהודי אמרו שראש הממשלה הולך על הראש שלנו כדי לקחת מאיתנו מנדטים. נתניהו דיבר בפני תלמידי המכינה ואל העומד בראשה, הרב אלי סדן, שנחשב למקורב של השר בנט. ראש הממשלה השתמש במקום במטאפורה שקשורה לפרשת הבקבוקים. הוא הציב שני בקבוקי מים מינרלים, אחד משול לליכוד והשני למחנה הציוני, והסביר שהמלא מביניהם יהיה זה שירכיב את הממשלה. זה הליכוד, הוא אמר, על בקבוק אחד, וזה השמאל, העבודה, או איך שהם קוראים לעצמם עכשיו. הרכבת הממשלה תוטל על המפלגה שמפלס המים שלה יהיה גבוה יותר, לא הגוש אלא המפלגה הגדולה יותר תרכיב את הממשלה. אם השמאל ירכיב את הממשלה, אם יבחרו להיכנע לכל אורך הדרך, כי מרכז הכובד שלהם הוא לא מרכז הכובד שלנו. תהום עמוקה מפרידה בינינו בערכים, בחיבור העמוק למורשת, ביכולת לעמוד בגאון, בגאווה וגם בחוכמה אל מול הלחצים העצומים שמופנים כלפינו. ההכרעה היא או הליכוד או השמאל, זה עניין קיומי. כך אמר נתניהו במכינה הקדם צבאית המהוללת באלי. ונפתלי בנט לא נשאר אדיש לביקור הזה של נתניהו שם במקום האסטרטגי הזה, ופרסם סרטון שבו גם הוא השתמש בבקבוקים ואמר כך, בישראל מטילים את הרכבת הממשלה על מי שיש לו את הסיכויים הגבוהים ביותר לעשות זאת. למשל, הנשיא הטיל על נתניהו הרכבת ממשלה, למרות שלציפי לבני הייתה מפלגה גדולה יותר, כי היה לו גוש בשעתו. כל המנדטים של הבית היהודי תומכים בנתניהו, לכן הוא ראש הממשלה הבא. אבל בפעם הקודמת נתניהו הכניס את לבני לממשלה כשרת משפטים, ואנחנו צריכים שהממשלה תהיה ימנית, לכן אנחנו צריכים להיות גדולים. אם תיתנו את הכל הבית היהודי, נתניהו יהיה ראש ממשלה, אבל יהיה מישהו לידו שידאג שלא ישחרר מחבלים או ימסור שטחים. כך אמר בנט. שוב, מצביעים לבית היהודי כדי למנוע החזרת שטחים ושחרור מחבלים. מזמן לא מדברים על זהות יהודית למדינה, וצריך אמונה במדינה ויהדות וסטטוס קוו בנושא דת ומדינה. לא, אנחנו רק עומדים לימין ביבי ונעמוד לימינו בממשלה הבאה, שזה דבר חשוב שיהיה באמת מישהו שימשוך את ביבי ימינה ולא ציפי ובוז'י שמאלה. אבל ממפלגה דתית יש ציפיות של יותר מסתם להיות ימניים, כי אחרת אז גם הליכוד יש שם אנשים שימשכו את נתניהו ימינה, שאפשר לסמוך עליהם, אולי לא פחות מהבית היהודי. אגב, במהלך הביקור של נתניהו הפגינו חברי מרץ במחאה על המדיניות של נתניהו, שמשקיעה בהרחבת התנחלויות, גם במחיר בידודה של ישראל בעולם, ובזמן שמאות עובדי המפעלים בנגב ובגליל מפוטרים ולא זוכים להתייחסות הממשלה. חברת הכנסת תמר זנדברג, שהגיע לאלי, אמרה, נתניהו הגיע לבקר את פלג האוכלוסייה החביב עליו, את הבנים היקרים לו, את מי ששימן לאורך כל שנות שלטונו באין ספור העברות תקציביות. אנחנו באים כדי להזכיר לנתניהו את 95% מתושבי ישראל שחיים בתוך גבולות המדינה, ויודעים שהוא לא רואה אותם. לא, אין לי כוח על הבוקר להיכנס למחיר הדמים שהמכינה באלי שילמה בהגנה רק בשנים האחרונות על מדינת ישראל, וזה בסדר, כאילו זה הם חלק מבחינת תמר זנדברג, עד שזה מגיע ליישוב אלי, לאיפה שנמצאת המכינה ואיפה שנמצא היישוב, ואז הסקטור הקטן הזה שנתניהו דואג לו ומשמן אותו בכספים, היחס אל המכינה באלי זה כמו אל החרדי הטפיל ביותר מבחינתה, אין הבדל. הכל עוד המתנחלים, החרדים, ראש הממשלה רק דואג להם, משמן אותם, תקציבים, כסף, בלי בושה היא מגיעה להפגין במקום הזה, כי הוא לא לגיטימי מבחינתה. לא משנה מי הגיע משם עם רועי קליין או אלירז פרץ או כל השמות והדמויות והגיבורים של האנשים שנפלו בקרבות וגם ייבדלו לחיים טובים האנשים שחיים וקשורים לבית המדרש הזה. רק לפני שבוע קיבל סגן איתן פונד את האיתור הגבוה הזה על מלחמת על צוק איתן, אבל לא, פתאום זה התנחלות כזאת מבודדת ומה יש לנו בכלל לחפש שם. עכשיו 7:21, הפסקת פרסומות ראשונה, אחריה על מלחמת התרבות שנתניהו הכריז עליה מאתמול, וגם כמובן התרבות האמיתית, שירי השבת ההולכת ומתקרבת.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
F3-578-5541, זה המספר לתגובותיכם, באמצעות איגרת של ממש, פקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות. כאן עכשיו 7:26, מיד נדבר על הפוליטיקה, על הבחירות, על מלחמת התרבות של נתניהו בסופרים והמשוררים מהשמאל, אבל לפני זה שיריה של שבת קודש, שכידוע הולכת ומתקרבת.
ושוב עם התרס בעלו גם בשמחוי וצולו תויך אמיני אמסיגילו בואי חלו, בואי חלו בואי ושוב עם התרס בעלו גם בשמחוי וצולו תויך אמיני אמסיגילו בואי חלו
ישי לפידות הלחין את השיר הזה ששר ישראל ורדיגר ואיבד יהושע פריד, עכשיו 7:31 בדיוק. בנימין נתניהו אומר שהוא שוקל בחיוב, יכול להיות אחרי שישוב מארצות הברית שכן הוא ישקול אימות טלוויזיוני עם בוז'י הרצוג, הוא מתנה את זה בזה שלא יהיו כל ראשי המפלגות אלא רק ראשי המחנה הציוני, ואולי נדבר על זה בהמשך. אבל הסערה האמיתית שגורם לנתניהו ביממה אתמול, במהלך יום האתמול, זה מלחמת התרבות. שימו לב לטקסט הבא שהוא מפרסם, שבאמת גורם לטלטלה בפרס ישראל. רבים מהשופטים מתפטרים, רבים מהמועמדים מסירים את המועמדות שלהם, ונתניהו חד משמעי מסמן פה את האליטות בבחירות האלה, והוא כותב כך: לפני למעלה מ-60 שנה החלה מדינת ישראל להעניק פרס מיוחד, פרס ישראל, לאזרחים שהצטיינו בעשייה, פרצו דרך ותרמו תרומה משמעותית למדינת הלאום שהקים העם היהודי בארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות. הפרס הזה הוא בראש ובראשונה הכרת תודה, אבל הוא נחשב, הוא נושא בחובו גם אמירה ערכית וחינוכית. מי שמרים תרומה משמעותית למדינה ולביטחונה, לעם ולחברה, למדע ולכלכלה, בתרבות, בספרות, באקדמיה, בתעשייה, בכל תחומי חיינו, ראוי לפרס ולהוקרה. הרכב הוועדה שבוחרת את הזוכים בפרס ישראל חייב להיות מאוזן ולשקף נאמנה את מגוון הזרמים, העמדות, הרבדים שמרכיבים את החברה הישראלית, אבל במשך השנים מונו לוועדה הבוחרת יותר ויותר גורמים קיצוניים בעמדותיהם, ובהם גורמים אנטי-ציוניים, למשל כאלה שתומכים בסרבנות לשרת בצהל, ופחות מדי נציגים אותנטיים של חלקים נרחבים אחרים בעם. לעתים קרובות מדי נדמה היה שחברי הוועדה הקיצונים מחלקים את הפרסים לחבריהם בשיטת חבר מביא חבר. מי שלא מזוהה עם הקו שלהם, מי שלא שייך לקליקה שלהם, התקשה מאוד להשתלב בוועדת הפרס ולקבל את הפרס. המצב הזה שבו קבוצה קטנה וסגורה, בעלת עמדות קיצוניות, מעבירה את המקל מיד ליד ושומרת על השליטה בבחירת מקבלי פרס ישראל, המצב הזה חייב להשתנות, כי פרס ישראל הוא של כל עם ישראל, הוא נכס לאומי שלנו. ופרס ישראל חייב לייצג את כל חלקי העם, נשים וגברים, אשכנזים וספרדים, דתיים וחילוניים, יהודים ולא יהודים, ותיקים ועולים חדשים, ישראליות וישראלים עם מגוון דעות ועמדות שמשקף את כל חלקי העם, ללא שום שיקול פוליטי וללא שום הטיה פוליטית לכאן או לכאן. כך כותב בנימין נתניהו. וזה מעורר סערה. העדכון האחרון הוא שחיים באר שהיה, הגיש מועמדות, או הגישו אותו למועמדות לפרס ישראל, מסיר את המועמדות הזאת, ודרור עידר כותב על המונופול של הקדוש המעונה: אינני אוהב התערבות פוליטית בתהליכי תרבות, וחבל שאבנר הולצמן, חוקר ראוי, חטף בעקבותו, חוטף בגלל, בעקבו של אריאל הירשפלד. אבל מה הטענה? הוועדות האלה הם ברובם פוליטיזציה אסתטית במסווה. אפשר להבין את חבורת פורסי הפרסים שהתרגלה להעניק יוקרה ומעמד לאנש, אנשי שלומם, ולהם בלבד. פתאום גם הם עומדים למבחן, ולא רק בני טיפוחיהם. המצב העלוב של מדעי הרוח והחברה באוניברסיטאות נובע בין השאר בשל פוליטיזציה יתרה שבמסגרתה הפכו חוקרים ומרצים את הקתדרה שלהם לבמה פוליטית חד-ממדית. לפוליטיקה יש סימני קריאה, ולחוקרים במחקר המדעי סימני שאלה. הירשפלד הסתובב באולפני הטלוויזיה כקדוש מעונה. הוא תהה כיצד פסלוהו משיקולים פוליטיים ולא תרבותיים, ועוד זה מה שהוא עצמו עשה במשך שנים. כי זאת האמת, מכלול מפעלו הביקורתי של הירשפלד בתחום הספרות נגוע בפוליטיזציה. באוקטובר 2006 התקיים פסטיבל המשוררים הבינלאומי בירושלים, שהירשפלד היה מנהלו האומנותי. באותו זמן פרסמה המשוררת חווה פנחס כהן את ספר שיריה השישי. כמי שחקר את שירתה, כותב דרור עידר, הוא חוקר ספרות, הוא דוקטור, מדובר לטעמי במשוררת המוכשרת, הפוריה והמעמיקה ביותר כיום בשירה העברית. פשוט קראו את שירתה, אומר, וראו את שכבות העומק הלשוניות, התרבותיות, הספרותיות, המיתולוגיות, היהודיות, הנשיות שמככבות תדיר בכתיבתה. והנה הירשפלד לא הזמין אותה לפסטיבל, כפי שלא הזמינו אותה לפסטיבלים קודמים. הוא אמר, בלי לטשטש ולרקח, שהבעיה שלו, איתה עם המשוררת הזו, היא עמדתה הפוליטית. בריאיון לעיתון הארץ, בינואר 2006, הוא אמר, מבלי להתבלבל, יש לזו אי קבלה מבחינתי של מכלול פועלה ועמדותיה. עוד הוא אמר שאי אפשר לבצע הפרדה מוחלטת בין איכות יצירה אומנותית לבין תפיסתו הפוליטית של היוצר. הוא הודע, יש לי בעיה איתה. היא אישה פעלתנית מאוד, היא מפרסמת מאמרים ודעות בכל הזדמנות. הדעות הללו הן חלק ממי שהיא. העמדות שלה בנושא ההתנחלויות ובנושאים אחרים לא אחראיות ולא מוסריות בעיניי. מצד שני, היא נוהגת איזה הרפול אידיאולוגי שחשוד עליי. ההרפול הזה, הגם וגם הזה שהיא נוהגת, מאפשר לה לדעתי שימוש לא לגמרי מוסרי בסמלים שבשיריה. סוף ציטוט. נו, זה מספיק כדי לפסול את האיש מלשבת בוועדת פרסים? על דעתפך, דעתפת, עטפוך. אתה בעצמך הרי, זה מה שאתה עושה. כך החבורה הזאת עובדת, יש לה מונופול על המוסר, על האינטלקט, על האסתטיקה. בקיצור, בדיחה, לא רק חווה פנחס כהן, אלא מכלול יוצרים גדול, מלא ומקיף, זכה להדרה מכתיבתו ומפעליו של הירשפלד ואחרים שמשתמשים בקריטריונים האומנותיים כביכול כמסווה לקריטריונים פוליטיים, והדוגמאות מרובות. ב-2002 השתתף הירשפלד בוועדת השיפוט של פרס אמת, שביקשה להעניק את הפרס לסופרים סמך יזהר ואהרון מגד, הירשפלד שעורר שערורייה בשעתו, כשהתכחש להסכמתו להעניק את הפרס גם למגד. להזכירנו, הימים היו ימי האינטיפאדה השנייה, ואהרון מגד פרסם מאמרים לא נסלחים מבחינת החבורה המדוברת שהעידו על התפכחותו מחזון השמאל. חווה פנחס כהן לא לבד. עכשיו הירשפלד תוהה כיצד מערבים פוליטיקה בתרבות. מה עשית כל השנים? ספרות? שואל דרור הידר. אגב, במובן הזה אולי הירשפלד עדיף על חוקרי ספרות ועל סופרים ומשוררים עצמם שפחות מבטאים את עמדתם הפוליטית. הוא לפחות אומר, אני לא רוצה את חווה פנחס כהן בגלל דעותיה הפוליטיות. הוא מודה בזה. אבל כמה יש אנשי תרבות ומחלקי פרסים ותקציבים וכבוד ויוקרה ועיקר באקדמיה ובכלל בעולם התרבות והשירה והספרות, שכל ההחלטה שלהם היא מושפעת מעמדה פוליטית, והשלילה שלהם והקבלה, האי קבלה של האחר היא מושפעת מדעות פוליטיות, בלי שהם יגידו, הם יגידו שהיצירה לא שווה. אז נתניהו החליט ללכת על העניין הזה. אני חושב שזה השפעה מהקמפיין לא מתנצלים של בנט. זה מאוד בנטי להגיד, אנחנו עכשיו לא נפטר חברים בוועדה ולא ייתכן הפוליטיזציה וכולי וכולי. זה רוח שמגיעה בהשראת בנט, אבל שלב הבא צריך להיות התעסקות ביצירה עצמה, לא בדעות הפוליטיות של הסופרים והמשוררים, אלא היצירה עצמה. האם היא באמת תרבות? האם זה מה שהיינו רוצים לקרוא? על זה, על הערכים האלה, על הגיבורים האלה צריכים להתחנך ילדינו? אצל חלק מהסופרים כמובן, באמת יש יצירות גדולות וחשובות, אבל לא תמיד למה שקוראים תרבות, למניינם, לא תמיד זה באמת תרבות, לפעמים אפילו הכי להפך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחריה לשיר התרבותי שלנו, המאוד תרבותים של יום חמישי, אתם כבר מכירים אותו.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, אתמול דיברנו על האימות שנתניהו לא בדיוק סס להשתתף בו, האימות הטלוויזיוני. לפני כמה דקות אמרנו שאולי בכל זאת כן, כך אמר אתמול נתניהו. עמית סגל, הכתב הפוליטי של ערוץ 2, פנה לכל המפלגות, לכל ראשי המפלגות, והודיע, אנחנו עושים אימות איתכם, בלעדיכם, ואתם מוזמנים, נשמח שתשתתפו ותדברו כמו בכל משטר דמוקרטי, כדי שהעם יכיר את עמדותיכם מקרוב, אז אתם מוזמנים. והבוקר חגי סגל, דווקא, כן, אבא של עמית סגל, קצת מזלזל בלהט שמדברים בו על האימות, והוא כותב כך, בואו נגיד את זה ככה, יונית, בסוגריים שלא לומר עמית, אימות מועמדים חזיתי זה טוב מאוד בשביל התקשורת, אבל לא משנה מאומה לאיכות הדמוקרטיה. לפני הכל, מדובר בשואו. הרי כולם יודעים כבר עכשיו מה כל אחד מהמועמדים חושב או לא חושב, כמעט בכל הנושאים הבוערים. והשאלה המסקרנת היחידה באימות טלוויזיוני, אם מי יקדרר טוב יותר לעיני המצלמות, או ידגים מהירות מחשבה בתגובה לשאלה בלתי צפויה. אבל את הדבר החשוב באמת, יכולת ההנהגה של המתעמתים, אי אפשר למדוד באימות שכזה, והן ידועות מראש. אז לא צריך לדבר בכזה להט על אימות, ולדבר על ערכים גבוהים כמו דמוקרטיה וחופש, אני לא יודע מה. אגב, לי עדיין מוזר למה נתניהו לא מגיע לאימות, לא כי זה לא דמוקרטי וזה חוסר שקיפות או משהו כזה, אלא פשוט אני חושב שאני מעריך שהוא, איך אומרים, יקסקס במילים עדינות יותר את בוז'י או את ציפי. אין לי ספק שהוא יצא מהאימות כשידוע על העליונה. אולי לכן הוא שוקל בכל זאת להגיע לאימות, אבל באמת לא בגלל הסיבה שיש איזו חשיבות ערכית לאימות. ממש לא, להפך, אין חשיבות ערכית לאימות. טוב, עכשיו 7:46 כמעט, יום חמישי, זמן כערך סוף. איך סוף נועם שבת, הניגון הקרלינאי הזה חותם כמידי שבוע את השעה לפני האחרונה של התעוררות. מוטי קופפר היה הטכנאי. שעה שנייה שתפתח בדבר התעוררות של רבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר שבשבת יחול יום פטירתו ועוד עניינים, הכל אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך הספר אור ישראל לרבי ישראל מסלנט, מייסד שיטת המוסר, שבשבת ימלאו 132 שנים לפטירתו. אל יפול לב האדם בלומדו מוסר ואיננו מתפעל, ואין רושם בנפשו לשנות דרכו. ידע נאמנה, אם לא נגלה לעיני בשר הרושם, עיני שכל רואות. ברבות העיתים, ברבות הלימוד, מתקבצות הרשימות הנעלמות. לאדם אחר יהפך, ותאוותו נאסרה ונהיית גדורה לבל תפרוץ הרבה, ויש אשר תיבטל. הניסיון יעיד בהשקפה קלה על לומד מוסר, גם אם מועט, ביתר שאת יעלה על בני גילו ברעיונו וכל הנהגתו. אל יפול ליבו בראותו כי לא נשאר שום רושם בלבבו, וידע נאמנה כי התפעלותו לא עלתה בתוהו, רק הניחה ברכה בלתי נרגשת לחושי בשר עד אשר ירבו, ואז יקו שורש להוציא פרי צדק, וכאשר רסיסי מים אם ירדו טיף טיף על האבן ימים ושנים הרבה, ישחקוה אם שבטיפה הראשונה לא היה נראה ונרגש, כן מאמרי חזל הלב האבן יהפוך בם למרבה ויפלחו לבבו.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
ב-03-578-5541 זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות. מוטי קופפרו הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של רבי ישראל מסלנד. בשבת יחול יום השנה לפטירתו של רבי ישראל ליפקין מסלנט, או בשמו הידוע רב ישראל סלנטר, מייסד תנועת המוסר באירופה לפני כ-200 שנה. מי שייסד את המייסד, מי שקרב אותו ללימוד מוסר, היה רבי יוסף זונדל מסלנט, רבו הגדול. ובהתחלה רבי ישראל מסלנט פעל כדי לייסד בתי מוסר בקרב הציבור הרחב, ואחר כך בתוך הישיבות, וזה לא היה מובן מאליו. הייתה מחלוקת סביב תנועת המוסר, זה לא היה בקונצנזוס, כי הוא ניסה והצליח גם להוסיף לימוד מוסר לצד לימוד הגמרא, וזה עורר סערה, מה פתאום צריך להוסיף את חומר הלימודים הזה לישיבות. אבל תוך זמן קצר זה התפתח, וגם התפתחו שיטות מוסר שונות בתוך עולם המוסר, ישיבת קלם, ישיבת נוברדוק, ישיבת סלבודקה, כל אחת והזרם שלה. והאיגרת, איגרת של ממש, אבל באמת איגרת של רבי ישראל מסלנט ללימוד המוסר, יצאה כספר מוסר עמוק שנקרא אור ישראל, והדברים שקראנו בדבר ההתעוררות לקוחים מתוך הספר אור ישראל. אבל האמת היא שלא ציטטנו את הדברים ישירות מהספר, אלא מתוך ספר שבו הם מובאים, ספר עלי שור של הרב שלמה וולבה, חלק ב' של עלי שור, החלק אב הקרס, אב הקרס. ושם הרב וולבה ממשיך ומדריך את בן הישיבה בחייו הרוחניים, ובפרק שנקרא ייאוש הוא מביא את הדברים שקראנו בדבר ההתעוררות, אבל הוא מקדים להם וכותב כך: לפעמים אחרי לימוד זמן ממושך לא מורגש שום שיפור במידות ובהנהגה, וגם לא כל חיזוק בעבודה היומיומית. ועד רבה, נדמה ליקר זה, כי מצבו הולך ומדרדר, והוא קרוב להתייאש מלימוד המוסר, שלא הועיל לו, ונוטה לראות בו ביטול זמן. על הטעות הזאת עמד רבי ישראל מסלנט, ופה מביא הרבול בדבר ההתעוררות שקראנו על כך שלאט לאט, כמו טיפות ששוחקות אבן, לימוד המוסר משפיע על הלומד, ואחרי ציטוט הדברים הוא כותב כך, רבי ישראל מסלנט מרמז כאן, כי עצם פעולת הלימוד היא בתת ההכרה, רושם תת הכרתי אינו מורגש בהכרה כמובן, מאידך, וזה אבחון מעניין, מתגלים בלימוד מוסר יותר ויותר מגרעות במידות ובהנהגה שלא היו ידועים לאדם עד הנה, ממילא נדמה לו שהוא מתקלקל יותר, ופעולת הלימוד אינה מורגשת לו. אז תמון פה אומר בלימוד המוסר פרדוקס, ההשפעה עמוקה דרך תת ההכרה, הולכות ומשתפרות מידות והנהגות מבלי שירגיש בהם, ומגרעות וליקויים הולכים ומתגלים חדשים לבקרים. זה קצת כמו שמתחילים לסדר חדר מאוד מבולגן ומוציאים הרבה דברים מהארונות, ונהיה הרבה יותר בלגן מאשר כשמתחילים לסדר. אבל בעצם זה התחלה של סדר. כך שכשלומדים מוסר, אז כל המידות הרעות פתאום צפות ועולות, ובעיקר נהיים מודעים להם ולחסרונות, אבל ההשפעה היא איטית יותר. את החסרונות אתה מגלה מיד. ולכן נדמה ללומד המוסר שהוא מתקלקל ויורד, למרות שכל רועיו רואים, כלשונו של רבי ישראל מסלנט, שהוא מתעלה על בני גילו ברעיונו וכל הנהגתו. ואת הפרק הזה, שהכותרת שלו היא כאמור ייאוש, ובמרכזו הציטוט הזה של בעל היורצייט של שבת של רבי ישראל מסלנט, מסיים הרבול בתלמיד שיטת המוסר במילים האלה. אין מקום לייאוש. יהיה הלימוד יבש כאשר יהיה, ולא יביא כלל להתפעלות, או יהיה לימוד בהתפעלות, אבל בלי שום תוצאה מורגשת ובשיפור למעשה, הלימוד עושה את שלו. זהו מנפלאות לימוד המוסר.
עוד ניסיון אחד ודי, עוד ניסיון אחד אולי, עוד ניסיון אחד ודי, אולי אחד יותר מדי. עוד נפילה אחת ודי, עוד נפילה אחת אולי, עוד נפילה אחת ודי, אולי אחת יותר מדי. רק לא אחת יותר מדי. בין התקווה והייאוש, דק מן הדק בכדי לחוש, על הקצה רוצה לשמור, אחד קטן, עוד מאמץ זה כבר ניתן, עוד מאמץ אחד ודי, אולי אחד יותר מדי. הפעם לא יותר מדי. התקווה והייאוש, דק מן הדק בכדי לחוש, על הקצה רוצה לשמור,
אבי בניון, האמת שהתלבטתי ככה איזה שיר לנגן אחרי דבר התעוררות של רבי ישראל מסלנט, ובאופן טבעי צצו ועלו שירים מהסגנון, מהמחוזות האלה, הליטאים, השמענו אתמול שיר כזה אגב, אבל בסופו של דבר בחרתי באבי בניון מתוך האלבום האחרון שלו, שנקרא השלום בפתח, שהוא כולו אלבום של תנועת המוסר, של עבודה עצמית, של מודעות עצמית, וכך גם השיר הזה, שהמילים שלו למקרה שלו לא בדיוק קלטתם את כולם, זה די חוזר על עצמו, אבל יש פה מחשבה, הוא בעצם אומר לעצמו ככה, בשפתיים דולקות, עוד ניסיון אחד ודי, עוד ניסיון אחד אולי, עוד ניסיון אחד ודי, אולי אחד יותר מדי, אחר כך הוא מדבר על הנפילות, עוד נפילה אחת ודי, עוד נפילה אחת אולי, עוד נפילה אחת ודי, אולי אחת יותר מדי, רק לא אחת יותר מדי. כלומר, בסדר, ניסיונות, נפילות, אבל לא אחת יותר מדי. לא לעבור את הגבול, והפזמון בין התקווה והייאוש, דק מן הדק כדי לחוש, על הקצה רוצה לשמור, לא לאבד כל זכות לבחור. כלומר, תמיד להיות באזור הבחירה, לא לעשות טעות אחת שתשלול ממך כבר את זכות הבחירה, שאחריה זו כבר תהיה נפילה אחת יותר מדי, כי אתה כבר תהיה במחוזות לגמרי אחרים. לא לאבד את הזכות לבחור, זאת הנקודה של השיר הזה של אבי בניון. אגב, האלבום שלו, מה שמיוחד בו זה שלכל שיר יש מראה מקומות, ממש הרבה יותר עם מדרשים ומאמרי חז"ל וגמרות, יותר ארוך מהשיר. והשיר הזה, רק ככה כדי להבין הרקע לכתיבתו, אז הוא מצטט את הגמרה במסכת סנהדרין שאומרת, אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון. אחר כך מסכת יומא אומר, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספקין בידו לעשות תשובה. הוא מבסס את השיר הזה גם על רעיון תורני מהספר ניצני חיים של הרב אורי שרקי, ומקור קדום קצת יותר, אשלה במסכת יומא, והגמרה במסכת ברכות, והרשי שם, והרמב"ם מלכות דעות, הכל רק על השיר הזה ששמענו. אנחנו יוצאים עכשיו להפקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שמונה, 22 עכשיו, עוד מעט נחתום עם יהודה גרין, עם האלבום החדש שלו והביצוע שלו לאנה בכוח המקסים, מתוך קבלת שבת של קרליבך, ביצוע עוצמתי במיוחד, כמו כל הביצועים של יהודה גרין כרגיל. אבל לפני זה רק עוד שני מאמרים וחצי, ככל שיותיר לנו יהודה גרין, על הפוליטיקה. נתחיל בנתניהו ובשיח התקשורתי סביבו וסביבנו, כמה רע לנו כאן בשלטון נתניהו כביכול. אמילי אמרוסי כותבת, אז כמה רע כאן? כמה שיחליטו מהנדסי ההמונים בוז'י הרצוג, ציפי ליבני ונוני מוזס, הנה תרגיל לשעת חברה, גשו לאדם ואמרו לו בפנים מודאגות שהוא נראה חולה היום, בקשו מחבר אחר לגשת לאותו אדם ולומר לו שהוא נראה רע, בפעם השלישית שהוא ישמע את זה תהיו בטוחים שהוא ירגיש סחרחורת. וראו, גם אתם מרגישים רע אחרי שנכנסתם פעמיים ביום לוויינט. לא ברור למה להיכנס לשם פעמיים ביום, אבל מי שנכנס, היא אומרת, מרגיש סחרחורת. ואחרי ששמעתם פעם ביומיים את בוז'י, משכנעים אתכם שרע לכם, שאתם חיוורים וכדאי שתראו מהר רופא. הסוגסטיה עובדת, אתה חולה, ואנחנו יודעים מה התרופה, כך אומרים במחנה הציוני, לידת מדינה פלסטינית מתוך הרחם הישראלי הקטן. חברי קטע הנסיגות מספרים שניתוח קריטת לב הארץ הוא שיחזיר לנו את הצבע ללחיה עם החברות. ההיגיון אומר ההפך, הרצת העשור האחרון בראש אומר את ההפך, אבל עובדי האלילים של חזון שתי המדינות דוהרים לכריתה. נחזור להבחנת החולה. בעמוד הפייסבוק של V15 מופיעים סיפורים קוראי לב. אחד מהם הוא זה של המיילדת קרין עובדיה, שמצולמת בפנים עצובות. היא אומרת, המצב הכלכלי פה רע, אני עובדת במשרה מלאה ובעלי בשתי משמרות, אז איכשהו מסתדרים. הסתכנתי לדעת מי האישה הנאה והעצובה המקוננת על המצב הכלכלי. מתברר שמדובר באחות האחראית בחדר יולדות בבית החולים אסף הרופא. בעלה, הדוקטור שמואל עובדיה, הוא מומחה ברפואה פנימית, הוא אכן עובד בשתי משרות, הוא סגן מנהל מחלקה בבית החולים וולפסון, וגם יש לו קליניקה פרטית במזכרת בתיה. איכשהו מסתדרים, השכר הממוצע למשרות שניהם הוא כ-53 אלף שקלים בחודש, בלי הקליניקה הפרטית. החישוב הוא על פי נתונים שמוצגים בגלוי בשירות הציבורי. הקליניקה הפרטית היא פחות יכולה להאריך, אבל המשרה הציבורית יש את את השכר הממוצע, 53 אלף שקלים בחודש. ההצגה של משפחת עובדיה כדוגמה למצב הקשה מניחה שאיש לא יעשה את הבדיקה. בינתיים הוסר הפוסט של עובדיה, אבל היא אומרת יש בידי צילום מסך. התקציב השנתי, עניין אחר, התקציב השנתי של בית הנשיא בתקופתו של פרס עמד על הסכום הגבוה ביותר מאז קום המדינה. על טיסות הוציא פרס יותר מ-8 מיליוני שקלים בשנה. רק עבור קבלות פנים, 11 מיליון שקלים. כל אלו לגיטימיים וחשובים, אם אתה סבור שבית הנשיא הוא מוסד לגיטימי וחשוב. ביניהם של המוזסים, הבולשים אחרי הוצאות ראש הממשלה, אין שום היתר לשלטון נתניהו, ולכן כל הוצאה מהלחם והמרגרינה ועד מטוס רשמי לא ראויה. כך גם לגבי הכסף להתנחלויות. מי שרואה בהתיישבות ביהודה ושומרון מעשה לא לגיטימי, מסמן כל הוצאה שם כלא לגיטימית. ומכאן שכל שקל מהכביש והגן ועד מיגון האוטובוסים מגיע על חשבון מישהו אחר. קו אחד עובר בין קמפיין בוז'י מוזס על כמה רע כאן, קמפיין נתניהו מושחת ושנאת המתנחלים, סיפורים על כסף עובדים על מלגנוני נפש עתיקים. והיא מסיימת בעדות אישית, באולפן תוכנית הבוקר הזדהיתי מעומק ליבי עם מאבק האימהות בתל אביב למען תוספת כוח אדם בגני הילדים. הערתי שאילו יצאו המתנחלות למאבק הזה, היו זורקים אותם מכל המדרגות. אם המועצה האזורית שלי הייתה מאפשרת 20 ילדים בגן, כפי שקורה בחסות הנדיבה של עיריית הרצליה, היו אומרים שהמתנחלים גנבים. היא גרה בתלמון, כן? ואז המגישה שלצידי ענתה לי בשידור החי מתוך הרגל ובלי מחשבה שזה בסדר. היא ענתה בלי מחשבה, כאילו בספונטניות, היא אמרה, ילדי המתנחלים מקבלים די ויותר, אתם מסודרים פי שניים. שומע את זה אב בהתנחלות וגבו השכוח מעבודה קשה נזקף בפליאה. או אמא לארבעה כמוני שהעבירה 15 שנים וחצי בסחירות בקרוון כדי להגיע לבית צנוע עם משכנתה מפלצתית. או הילד שלי שההסעה שלו בדרך לבית הספר נתקעת לא אחת כי האוטובוסים הכבדים ממוגני הירי ישנים ומקולקלים, אבל האוצר לא משחרר את הכסף. כשאני נוסעת הביתה באחד הכבישים הכי מוזנחים ומחוררים במדינת ישראל, אני שומעת ברדיו עוד פוליטיקאי שמסית עם אגדות הכסף. אתם המתנחלים מסודרים, אני שומעת, אתם היהודים מסודרים. השבוע פורסם ששר הביטחון החדש של יוון אמר בריאיון שהיהודים לא משלמים מיסים. כך היא כותבת על, על כל מיני הנחות יסוד ועל התחושה שיוצרים פה בוז'י וציפי ונוני שרע פה וכל הכסף נמצא אצל המתנחלים. עכשיו לבית היהודי עצמו, למפלגה ולבנט, מאמר משותף של הרב שמואל אליהו והרב אלישע וישליצקי בסרוגים, שהם מדברים על המחקרים של הפרופסור אשר כהן ואל הכיוון שאליו הלכה הבית היהודי, והם כותבים כך, אם הבית היהודי רוצה לגדול חזרה למקום האמיתי שלו, הוא חייב לעשות חישוב מסלול מחדש. זה אולי התחיל בהצנחת אלי אוחנה, אבל זה היה באמת הקש ששבר את גב הגמל. חוסר ההקשבה של הבית היהודי לגרעין הקשה של מצביעיו, תוך כדי נטייה למרכז המפה הפוליטית. לפחות חלק מחוסר ההקשבה הזה ניתן לזקוף למאמריו החוזרים ונשנים של הפרופסור אשר כהן, שפעם אחר פעם מספר לנו במאמריו כי עיקר המצביעים של הבית היהודי הם חילונים ומסורתיים וכדומה, ושהציבור התורני הוא מיעוט זניח בבית היהודי. פרופסור כהן מסתמך בעיקר על מחקר שהוא בעצמו עשה ותוצאותיו, ראה זה פלא, מתאימים בדיוק להשקפה שלו שחותרת ליתר ליברליות ולדחיקת בני הישיבות, האולפנות, המדרשות, ההסדר, המכינות ותלמודי התורה למקום הראוי להם. האמת היא שכבר אחרי תוצאות הבחירות הפנימיות של הבית היהודי היה אפשר לראות את הטעות. אותם בחירות פנימיות שבהם הציבור אמר כן לאיילת שקד ולרב בן דהן ולא לבתיה דרור כהנה, בחירות שבהם קיבל הפרופסור אשר כהן רק 6,000 קולות מתוך כל עשרות האלפים שהצביעו ולא בחרו בו ובדרכו. האמת היא שאם פרופסור כהן היה דמוקרט אמיתי, הוא היה צריך להבין שההשקפה שלו לא מקובלת על לב ליבה של המפלגה. חשבנו שיעשה את חשבון הנפש שלו ויבין שהבית היהודי היא מפלגה דתית ששואפת להחזיק בהגה של המדינה בלי לאבד את ערכיה ועקרונותיה. אבל הוא לא חזר בו, הוא ממשיך לפרסם את מחקרו המוטעה, למרות שהתוצאות צועקות אחרת. מן הסתם קראו את מאמריו גם חברי כנסת של הבית היהודי, ואולי חושבים שהוא צודק, סוף סוף הוא מסתמך על מחקר. ובכן, צריך להבין שתוצאות הבחירות הפנימיות מספרות יותר טוב מכל סקר אחר, והן מבטלות ביטול מוחלט את תוצאות המחקר המפוקפק הזה של הפרופסור כהן. לא מאוחר לשנות, לא צריך להתנצל, צריך רק לעשות חישוב מסלול מחדש. אולי זה יחזיר את הבית היהודי למקום שהיה בו בעבר, למקום שכולם רוצים לראות אותו בו מחדש, כך כותבים הרב שמואל אליהו והרב אלישע וישליצקי במאמר משותף. טוב, עכשיו 8:31 בדיוק, ואני רוצה להספיק במלואו את אנה בכוח, את הביצוע החדש לשיר הישן והאהוב של קרליבך, יהודה גרין.
Let me pray just one prayer. Hashem, let me sing just one song. Hashem, let me live till the great morning comes, when the whole world will sing just one song.
שבעתנו קבל ושמע צעקתנו, השם תן לי להתפלל רק עוד תפילה אחת, תן לי לשיר רק עוד שיר אחד, תן לי לחיות עד שהבוקר הגדול יגיע, כאשר כל העולם ישיר רק שיר אחד. יהודה גרין עם השיר האחד הזה של קרליבה חותם לנו נפלא את השבוע הזה, את התעוררות שלנו. מיד אחרינו הפסקת פרסומות קצרה, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם ביום ראשון בעוד 72 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.
Oh.